עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי כוחה.
פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת משפטים שנת תשפ"ג. אנחנו נקרא בעזרת השם למפטיר פסוקים בפרשת כי תישא, מה שנקרא בלשוננו שבת שקלים, על שם הפסוקים שבו נתתבינו כל אחד ואחד יתרום מחצית השקל. באחד באדר אומרים חז"ל משמיעים על השקלים ועל הכיליים. בפרשה זו נעסוק היום בעזרת השם על שני מצוות שישנם בפרשה, שני מצוות מתוך 53 מצוות שיש בפרשה הזו. הפרשה הזו, כידוע לכולם, היא המשכה של מעמד הר סיני. הפרשה הזאת ממשיכה בבב החיבור, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בכל מקום שכתב אלה פסל את הראשונים, איפה שכתב ואלה מוסיף על הראשונים. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. בפרשה הזאת בסיומה עוסקת התורה בקריטת הברית שמשה רבינו קראת עם עם ישראל בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, ונאמר שם בסוף הפרשה ויכתוב משה את כל דברי השם, אומר רש"י מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנסתוו במראה, וקראת ברית עם ישראל. איך קריטת הברית? על ידי שתי הגנות שחצי אדם זרק על המזבח וחצי אדם על ישראל, וזה בעצם סיום מעמד הר סיני, קריטת הברית, וזה הפרשה שלנו, כך היא מסתיימת. אבל הייתי רוצה ברשותכם לעמוד היום על נקודה אחת, והנקודה הזאת, כמו שאמרנו, שתי מצוות מתוך גן המצוות שישנה בפרשה הזאת. יש לנו בפרשה 23 מצוות עשה ו-30 מצוות לא תעשה, והייתי רוצה לעמוד על שתי מצוות עשה שישנם בפרשה. נפתח במצווה הראשונה שבפרשה. מבלי להיכנס לעומק המצווה הזאת ולביורים הרבים שיש במצווה הזאת, אני רוצה בעזרת השם להתמקד רק על נקודה אחת כדי להגיע לעיקר הדברים. הפרשה פותחת בתחילתה כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אומרת התורה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. אלה הדברים שנמצאים כאן בפתיחת הפרשה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא תהיה נכונה, למה בחר הקדוש ברוך הוא לפתוח את פרשת משפטים דווקא במצווה הזאת של עבד עברי? המצווה הזאת של עבד עברי כאן מדבר בבית דין, שבית דין מכרו אדם בגנבתו, גנב, מוכרים אותו כדי לממן את ההוצאה של הגנבה שלו. וזה בעצם מה שנאמר כאן במצווה הראשונה. אז התורה אומרת שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אלה הדיבורים שנאמרו כאן במצווה הראשונה שבפרשה. וכל אחד שואל את עצמו שאלה, ואת השאלה הזאת מצאתי בספרו של הרב ניימן, דרכי מוסר, ששואל שאלה מאוד יפה, למה התורה צריכה לפתוח במצווה שעוסקת בענייני גנבים? אדם שגנב, אתה מספר לי שהקדוש ברוך הוא נתן לו איזה דרך לשקם את עצמו, מוכרים אותו לאדם, והאדם הזה צריך לשקם אותו בכל מיני דרכים, וטוב לו עמך, אומר חז"ל, עמך במאכל, עמך במשתה, צריך לדאוג, לתת לו הרגשה טובה בתוך הבית. למה התורה פתחה דווקא בזה? למה זה הנושא הראשון? למה אני שואל למה זה הנושא הראשון? כי היה אפשר לפתוח בנושא יותר מרתק, כמו מצוות השבת אבדה. מצוות השבת אבדה, מצווה שניתנה נטו עבור עם ישראל, אומרת התורה, אדם מצא אבדה, צריך להשיב אותה לבעליה, והגמרא אומרת, חז"ל אומרים שאסור להשיב אבדה לגוי, אלא אם כן מדובר בצד שיהיה קידוש שם שמיים מזה, כמו שאמר רבי שמעון בן שטח, בשעה שהוא מצא אבן יקרה על בעוקף של החמור, אז אמרו לו התלמידים שלו, אתה לימדת אותנו שאבדת תקום מותרת, מה למה צריך להחזיר את זה? אמר, אינני חפץ, אלא שהגוי הזה יאמר ברוך אלוקי שמעון בן שטח. זה מה שאני רוצה, שיתקדש שם שמיים, שהגוי יגיע להכרה כמה עם ישראל מקדש שם שמיים. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בירושלמי, במסכת בו במציע, בפרק אלו מציאות, מביא שם ירושלמי כמה דוגמאות של קידוש שם שמיים. אבל באופן עקרוני, מצוות השבת אבדה, משווה כל כך יפה, שאדם לא ייקח לעצמו מציאה של מישהו אחר, אם יש בזה סימנים, צריך להשיב את האבדה. למה התורה פותח אדם אדם שגנב? זו השאלה הראשונה ששואל הרב ניימן בסייעתא דשמיא. שאלה נוספת ששואל הרב ניימן, גם היא על אותו דרך, התורה מדברת על אדם שגנב, שור עושה, וטבחו או מחרו. אז אם הוא לא גנב, אם הוא גנב אותו והשאיר אותו בבית, אז הוא משלם כפל, אבל אם הוא טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. מה זה תשלומי 4 ו-5? על שור שהוא טבח ומחר, משלם פי 5, ועל שה שהוא מחר או שחט, משלם פי 4. אומר רש"י למה? אומר רש"י, אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב, לנוסו על כתפו משלם 5. את השור אי אפשר לקחת על הכתפיים, כי השור הוא כבד משקל, הוא כמה מאות קילוגרמים, לא שייך לשאת אותו. אז לכן מה? אז הוא משלם 5, אבל שה שנוסו על כתפו משלם 4, הוא התבזה, הוא סחב אותו על הכתפיים, הוא התבזה. רבי מאיר מביא תירוץ אחר, למה זה? הוא אומר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. שור שביטלו ממלאכתו, שור שהתבטל מהמלאכה, משלם 5, כי את השור היה אפשר לחרוש בו, היה אפשר לעשות בו עבודות, וביטלת אותו ממלאכה. שה שלא ביטלו מלאכתה, משלם 4, עשה בן כל עובד, יושב בדיר, לא עושה כלום. אז לכן הוא אומר, משלם 4. אלה שתי הדברים ש... עומד עליהם הרב ניימן בדברים שלו. וכל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד יפה. אתה ממתי אתה מתחשב בגנב שהתבזה? ראית פעם אחד יעלה על המרזב לגנוב אצל איזה סקנה אחת, ותוך כדי זה היה לו ביזיון, נקרא לו הבגדים. נו, אז הוא יכול לבוא אחר כך לבוא לשופט, תגיד, אדוני השופט, אל תשאל איזה ביזיון היה לי, טיפסתי על הסולם, והיה לי ביזיונות נוראים. הוא אומר, מה, זה בעיה שלי, אל תטפס על סולם, לא יתקע לך במרזב, לא יקרא לך בגדים, איזה בעיה שלי שאתה נתקעת, מה אתה רוצה ממני? והקדוש ברוך הוא יתברוך שמו לעד, מחשיב את הגנב שהתבזה, ומכניס לשיקול שלו את הביזיון הזה שהוא נשא את השה על הכתפיים. אל תסחוב אותו על הכתפיים. אני אמרתי לך לסחוב אותו על הכתפיים? אתה רצית לשים אותו על הכתפיים כדי לברוח יותר מהר, מאשר לסחוב אותו, כי הוא הולך לאט, אתה שמת אותו על הכתפיים. אז בגלל שהתבזית, אני צריך להוריד לך 20% מהעונש, איפה מצאת דבר כזה? אלה שני השאלות שמדבר עליהם הרב ניימן בספרו. ומכאן בעזרת השם נפתח בנושא מאוד מאוד מעניין. העניין של הפתיחה בעבד עברי דווקא שגנב, אומר הרב ניימן, זה בא להראות לנו כמה הקדוש ברוך הוא חס על, גם על ילד של שרח. בדרך כלל אדם ששרח, אנשים בדרך כלל בורחים ממנו, לא מעוניינים להיות לידו, לא מעוניינים להיות בסביבתו, כי לא טוב להיות ליד בן אדם ששרח ומתנהג שלא נאות, בצורה לא נאותה. אומר הרב ניימן, בוא ותראה, דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא, כאשר יש לו ילד אחד שמתנהג לא בסדר, דאגתו של הקדוש ברוך הוא דבר אחד, לשקם אותו. אומר הרב ניימן, בוא ניקח רעיון נפלא. אדם ברוך השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם ילדים הכי טובים שבעולם. וכל ילד וילד הוא פרח. יש לבן אדם אחד, יש לו 10 ילדים, 9 מהם פרחים, אחד ראש ישיבה, אחד דיין, אחד ראש כולל, אחד מגיד שיעור בדף היומי, ויש ברוך השם כל אחד פרח בפני עצמו, אבל יש לו ילד אחד, מה לעשות? ירד מן הדרך, והילד הזה לא מצא את מקומו, והוא בכל מקום שהוא נכנס, הוא דוחף יד או שתי ידיים, ולוקח מכאן, מכאן ומכאן, הילד מתנהג בצורה לא נאותה. אומר הרב ניימן, על מי חושב האבא בכל יום? כשהוא קם בבוקר, משקים בבוקר, הוא חושב על הבן שלו הראש ישיבה, על הבן שלו ראש כולל, על הבן שלו הדיין, על מה הראש שלו כל הזמן תפוס, מה הגנב הזה עושה, על איזה מרזב הוא עכשיו תקוע, מי יודע מאיזה תחנת משטרה התקשרו שעצרו אותו הלילה בשעת הגניבה, כל מספר חסום הוא יודע, הנה משטרה, מיד הוא יודע, זה מגיע מתחנת המשטרה, הוא לא יודע אם זה מראש העין, או מתחנת המשטרה בפתח תקווה, הוא לא יודע מאיפה זה בא, והוא קורא מה בלחץ. אז הוא רואה מספר חסום, אז הוא מבין שהוא מגיע מאיזשהו משטרה. או אם הוא רואה מספר שלא מוכר, אומר, מי צריך אותי? אלא מה? זה כנראה, איזה בעל חנות תפס אותו על חם, שהוא גנב שם חפיסת מלבורו, קשר לו את הידיים, ובטח עכשיו הוא מתקשר, אם אני מוכן לשלם 200 שקל, או שעדיף להכניס אותו למשטרה, ושאחר כך יעלה עורך דין 5,000 שקל. מה עדיף? אז כל טלפון נמצא בחשש. אומר רב ניימן, אז מה כל הזמן מונח לאדם הזה בראש? מה מחשבותיו ומה מחשבותיו נתונות? רק באותו ילד ששרח, על זה הוא חושב, על זה הוא נושם, 24/7, כל הזמן הוא חושב עליו, מה הילד הזה עושה. אומר רב ניימן, מכאן תלמד, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו שכולנו בניו, כל הזמן חושב איך לשקם אדם שירד מן הדרך. זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא אומר לקחת גנב ולהכניס אותו לבית האסורים. כי אם תכניס אותו לבית האסורים ויחיה עם עוד עבריינים, מגנב קטן יוצא גנב גדול. עכשיו הוא גונב רק סיגריות מלבורו. הוא יהיה בכלא כמה וכמה חודשים עם כל מיני עבריינים, הם ילמדו אותו כל מיני טכניקות לגנוב בצורה יותר גדולה. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מכניס אותו לכלא, אני מכניס אותו לאגף שיקום. מוכרים אותו לאדם שמוכן לקנות אותו ולטפח אותו ולטפל בו ולתת לו הרגשה טובה בבית כדי שלא יהיה בהרגשה נמוכה. וטוב לו אימך, אומרים חז"ל, אימך במאכל, אימך במשתה. אדם צריך להרגיש שאם יש לך בבית אוכל מיוחד, דבר ראשון צריך לתת את זה לאותו אדם. אם יש לך מזרון אחד טוב, צריך לתת אותו לאותו אדם. לכל אחד לתת הרגשה טובה, וככה אתה מרומם אותו, כי בדרך כלל האדם שגונב ומרגיש שפל בעיני עצמו, איך, איפה הידרדרתי, לאיפה הגעתי, שאני מתנהג בצורה הזאת. אז לכן אדרבה ואדרבה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנסה להעמיד אותו על מקומה ולתת לו הרגשה טובה. אומר הרב ניימן, בוא ותראה, איזה שופט יתחשב בבושתו של גנב, כי הוא סחב את הכבש על הכתפיים. גנבת, הבעיה שלך, התבזית, הבעיה שלך, למה צריך לקחת אותו, להוריד לו 20% כי הגנב התבזה? הוא אומר, זה נכון אצל שופט בשר ודם, שדן אדם שהוא לא מכיר אותו. אבל הקדוש ברוך הוא שכולנו בניו, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, מנסה, מחשב כל טיפה של קושי, כל טיפה של ביזיון שהיה לגנב, גם זה נכנס על המשקל. הקדוש ברוך הוא, אומרים, לפום צער האגרה, כל חישוב של צער שהיה לבן אדם, בלימוד התורה ובקיום המצוות, הכל נכנס בחשבון. אז כמו שזה נכנס בנושא של קיום מצוות, זה גם נכנס גם בביזיונות, בשעה שהיה אדם לעבור עבירה, הכל נכנס באותו חשבון. אומר הרב ניימן, מכאן התורה פותחת בפרשת עבד עברי, והתורה מתעסקת בשיקומו של גנב, למה לומר לך כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? אלה הדברים שכותב הרב ניימן בספרו רעיון יפה. אנחנו היינו רוצים בעזרת השם לעמוד על תירוץ נוסף, והתירוץ הנוסף הזה נמצא בדבריו של הרב חיים שמולביץ בספר השיחות שלו, מופיע במאמר ד' שנת תשל"א, עומד הרב חיים שמולביץ על דבר נפלא. דע לך, כותב הרב שמולביץ, שהמצווה הזאת של שחרור עבדים, שהיא המצווה הראשונה בפרשת השבוע, זו המצווה הראשונה שנשתוו בישראל במצרים. כולנו יודעים שבשעה שעם ישראל היה במצרים, המצווה הראשונה הייתה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכולנו יודעים שזו המצווה הראשונה. וגם רש"י הקדוש כותב, בתחילת ספר בראשית, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, זו תחילת התורה. בא ירושלמי ואומר, דע לך, זאת לא המצווה הראשונה. באמת שהדבריו מעוגנים גם בדברי הפטרה. מה המצווה הראשונה? אומרת התורה, פרשת וערה, פרק ו' פסוק י' ג', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה נאמר כאן? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה הוא מצווה אותם? מה הציווי שיש כאן? אומרים חז"ל בירושלים מראש השנה, פרק ג' הלכה י', על מה ציווהם? מה הציווי שהוא ציווה אותם? ויצווהם על בני ישראל. אומר הירושלמי, אמר רבי שמואל בר יצחק, על פרשת שילוח עבדים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשחרר עבדים, זה מה שהוא ציווה אותם. דהיינו, המצווה הראשונה שנאמר בתורה, ויצווהם אל פרעה מלך מצרים, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לפני שאתה הולך לפרעה ואתה מצווה אותו לשחרר את עם ישראל, דבר ראשון, לך לעם ישראל ותצווה אותם, שאם וכאשר יגיעו לארץ ישראל ויהיו להם עבדים, יצטרכו לשחרר אותם. על סמך ההתחייבות הזאת, שהם יתחייבו על שחרור עבדים, על סמך ההבטחה הזאת, תלך לשחרר אותם. אלה הדברים שאומר רבי חיים שמולביץ, בדברים כתובים בירושלמי. וכאן באה השאלה, וכל אחד שואל את עצמו, מה היה למהר לצוות את זה לפני מתן תורה? למה זה לא יכל להיכנס בפרשת משפטים, בלי ויצווה את בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים? למה זה הציווי הראשון שמופיע דווקא בעניין הזה? כך שואל רבי חיים שמולביץ. בהפטרה שלא נקרא השבת, כי השבת יש לנו הפטרה של, של שקלים, בין שלוש שנים, יואש במולך, בין שבע שנים יואש במולכו, זה ההפטרה שנקרא השבת, לכן בוא נקרא את ההפטרה, שהיא לא הייתה שנה מעוברת השנה, היינו קוראים את ההפטרה של משפטים, מהנביא ירמיהו, ששם נאמר במפורש, שהמצווה הזאת נצטוו ישראל, עדיין במצרים. בוא נקרא את הפסוקים בפנים, מילה במילה. ירמיהו, פרק למדלת, פסוק ח'. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה, חופשיים לבלתי אעבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי אעבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. וישובו אחרי כן, שחררו עבדים, וישובו אחרי כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשיים, ויכבשום לעבדים או לשפחות, שחררו אותם ותפסו אותם חזרה. ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוציאו אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. שמעתם? אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. הנה אומר הפסוק, שהקדוש הוא קראת איתנו ברית, בשעה שיצאנו ממצרים. מה הברית שהוא קראת איתנו? מקץ שבע שנים, תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך, בעבדך שש שנים, ושילחתו חופשי מעמך, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא יטו את אוזנם, ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעו, ותחתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שילחתם חופשיים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. משחררים אותם ותופסים אותם חזרה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לנביא ירמיהו, כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעו, הנני קורא לכם דרור נאום השם, אל החרב ואל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. העונש הנורא שכתוב כאן על אי שחרור עבדים. אבל מה החידוש? שהקדוש הוא ציווה אותנו ביום הוציאו אותם ארץ מצרים. זה לא מצווה חדשה, זו מצווה עכשיו שהקדוש ברוך הוא יתנה את יציאת מצרים בדבר הזה. אם אתם תשחררו עבדים, אני אגיד לפרעה לשחרר, וידבר אל פרעה, אומר ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, לשלח את בני ישראל מארץ מצרים. התנאי לדבר אל פרעה, שישחרר את עם ישראל מעבדות לחירות, מותנה בכך שעם ישראל יסכימו לשחרר עבדים, שיהיו בארץ ישראל יסכימו לשחרר עבדים. עד כאן הדברים שכותב הירושלמי, והדברים מפורשים בדברי הנביא. שואל רבי חיים שמולביץ, למה היה צריך לצוות אותם במצרים? למה לא ציווית אותם במצרים על שבת, ולא ציווית אותם במצרים על שום ציווי אחר? מה קרה שפתאום אתה מצווה אותם? עוד לפני השחרור, אתה מצווה אותם על שחרור עבדים. מה מונח כאן בציווי הזה שצריך לצוות אותם על שחרור עבדים? ככה שואל רבי חיים שמולביץ, שאלה יפה מאוד. כדי להבין את הדברים, בוא ננסה בעזרת השם להיכנס למצווה נוספת בפרשה. אומרת התורה, פרק ח"ב, פסוק ח"ד, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך, אומרת התורה. ואם תעבול תחבול צלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצק אליי, ושמעתי כי חנון אני. עד כאן הדברים שמופיעים לגבי מצוות הלוואה. זו מצוות הלוואה, הקדוש ברוך הוא מצווה, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו רזרבות של כסף, אין לו עניין לשכב כמו של להיות אכבר דשחי ודינרי. אין עניין לשים את זה בבנקים, צריך לקחת את הכסף ולהלוות אותם לאנשים. ואם אתה לא רוצה להתעסק עם זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, סידר בכל מקום ומקום, שיהיו אנשים טובים שינהלו גמחים לתפארת. אם אתם רוצים, אני יכול לתת לכם פה רשימה של כתובות של גמחים שאפשר לסמוך עליהם, אתה שם כסף, מוציא עברה מהבנק ישר לחשבון של הגמ"ח, ואתה כותב שם, אומרים לך שבועיים לפני שאתה צריך את הכסף, תודיע, והכסף עובר עליך לחשבון. אתה מרוויח מיליוני מצוות. אתה עושה תוכנית חיסכון לילד שלך עכשיו, הילד שלך ברוך השם בן 8, יש לך 150 אלף שקל בבנק. נו, מה תעשה איתם עד שהוא יגיע בעזרת השם, יהיה בגיל. במקום זה, תשים את הכסף. בגמ"ח לא חסרים גמ"חים טובים, שם תשים את הכסף, והם הגמ"חים האלה, מלווים לאנשים. עד כדי שבוך הוא ציווה אותנו מצווה בתורה. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אם אתה יכול להתעסק עם זה, אז זה ודאי הכי טוב. אבל זה ככה, פרוצדורה, ללכת, לקחת ערבים, לבדוק אם הערבים הם נכונים, הם עבדי ערבים אמינים. אתה נכנס לאיזשהו סיפור. כאן אתה נותן אותו לגמ"ח, אתה יותר רגוע. אבל אדם שאין לו הרבה כסף, יש לו בסך הכל 5,000 שקל, יכול לעשות עם זה גמ"ח. גמ"ח בכולל, 1,000 שקל, מלווה לאברכים, מי שצריך 1,000 שקל לחודש, עד שבאה המשכורת, וכך הוא מלווה לאנשים, ומקיים מצוות הלוואה, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אבל כאן כותב רש"י, מה שנאמר במדרש תנחומה בפרשת השבוע, את העני עמך, הווה מסתכל בעצמך כאילו אתה עני. זה לא רק מצוות הלוואה, הקדוש ברוך הוא דורש ממך, שאתה נותן את ההלוואה, אל תיתן אותה בדרושת, בהרגשה של התנשאות. אני מעליו, אני מלווה לו כסף. אני העשיר, נותן לו כסף. אלא מה? את העני עמך, תחשוב שגם אתה עני. זה מה שנדרש מאיתנו כאן. אדם צריך לחשוב שגם הוא נקרא עני. אלה הדברים שכתוב כאן. אתה קורא את הדברים האלה ואתה שואל שאלה, ואני שואל את השאלה קצת בצורה מוזרה. בהמשך הפרשה, התורה מתעסקת על ענייני פריקה וטעינה. מה זה פריקה וטעינה? כאשר חמור נפל, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, וחדלתה מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. יפה מאוד. רבותיי, כשאתה אומר את התורה שצריך לקחת את החמור ולפרוק ממנו, לא כתוב את החמור עמך, תחשוב שאתה חמור. התורה לא כותבת. אז למה אם התורה לא כותבת שתחשוב שאתה חמור בשעה שאתה פורק את החמור, למה אתה נדרש לחשוב שאתה עני בשעה שאתה מלווה לעני? מה מונח כאן? למה בהלוואה דורשת מאיתנו התורה הקדושה, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, תחשוב שאתה עני. זה מה שנאמר כאן. רבותיי, כמובן שהדברים האלה צריכים ביור, ואנחנו נבאר אותם בסייעתא דשמיא. דבר ראשון צריך לדעת, שמצוות ההלוואה היא מצווה מהחשובות שישנם בתורה. לא פחות ולא יותר. המצווה הזאת מגינה על בני אדם, בני אדם שמחפשים שידוכים, העניין הגדול של חיפושי שידוכים, אני חושב, למרות שזה לא כתוב, כי החופץ חיים מדבר על עניין של זרע של קיימה, אנשים שהם מעוקבי זרע של קיימה וצריכים להיפקד, הוא אומר, אין דבר יותר מבורך מאשר לנהל גמ"ח. אני אקרא לכם את החופץ חיים הזה, כי הוא באמת מאוד מאוד יסודי, ובעזרת השם נזדקק לו בסוף השיעור. בואו נקרא את דברי החפץ חיים. ומן התימה, כותב החפץ חיים, זה מופיע באהבת חסד בחלק שני, פרק חמישי בהגעה למטה. ומן התימה לאנשים שמחפשים סגולות שיוולדו להם בנים, ומוציאים על הסגולות כמה וכמה רובלי כסף, ויש שמוציאים למאות ולאלפים. אנשים סגולה, תיקח ככה, תעשה ככה, כל מיני בבות למיניהם, אומרים לך תיקח, תעשה, ולוקחים ברוך השם, לוקחים כמה שהם לוקחים על כל סגולה, ועם ישראל זה עם סגולה, ומוכנים לשלם על הסגולות למיניהם. יפה מאוד. ויש כאלה שמשלמים, הוא אומר, אלפים ורבבות. נו, אני אומר לכם שיש אנשים שמשלמים מאות אלפים, לא מאות ואלפים, אלא מאות אלפים על כל מיני סגולות למיניהם. כל אחד לפי אושרו. יותר טוב, כותב החופץ חיים, שיעשו סגולה נמצאת בחז"ל. מה צריך ללכת רחוק? הנה חז"ל. שיעסקו תמיד במצוות הצדקה לעזור לעניים במה שיוכלו. להיות מן המעשים שהוא גדול מן הצדקה, הן בעניין פרנסת חיותם, והן לגדל לבניהם או להכניסם לתלמוד תורה, שבעבור זה יזכו לבנים בעלי תורה, כמו שנתבהר. או שיעשו גמילות חסדים קבוע מממונה. יש לך כסף בבנק, מה אתה סומך על הבנקים? יותר טוב תסמוך על הקדוש ברוך הוא, לא על הבנקים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לתת הלוואה, לא מצאנו אחד שניזוק מזה שהוא עוזר לאחרים. אומר החופץ חיים, והתעסקו בו תמיד. כי עיקר המצווה היא העסק התמיד שאדם מרגיל את גופו לזה. וכמו שמורה לשון הכתוב, רובדף צדקה, שאתה תעשה את זה בעצמך. ובזכות זה יתנהג השם יתברך עמהם, גם כן במצוות צדקה וחסד, וימלא רצונם בזה, כמו שאמרו חז"ל, זה זוכה בעבור זה להיות לו בנים וכולי. וכן עשו הרבה אנשים בזמננו והצליחו בזה. מהחופץ חיים הרבה אנשים עשו את זה והצליחו. וכאן למטה באורחות חסד, הוא מביא הערה. הערה הזאת כתובה בשם אוילום. מי שרוצה לראות בפרק ה' בהגעה למטה, מספר החופץ חיים סיפור. והוא כותב, מה יצא בחוכו מחוד? וראיתי שכולם אומרים שהחוכו מחוד זה הוא בעצמו. זה סיפור עליו בעצמו. אבל בוא נקרא את הסיפור של החופץ חיים. אומר החופץ חיים, וראיתי בעיניי מעשה נורא שהיה בעניין זה. איש אחד, שהיו לו בנים ומתו כולם. רחמנא ליצלן, היו לו בנים, וכל הילדים שלו מתו. מגפה, מחלה, מתו כולם. הוא בא לפני חכם אחד. חופץ חיים אומר חכם אחד, הכוונה, בא אליי הבן אדם, כי ראיתי כמה שאומרים שהסיפור היה איתו, בא לפני חכם אחד, שייתן לו עצה וסגולה לעניין זה. כל הבנים שלו מתו, זה סגולה. השיב לו, אינני יודע סגולות. חופץ חיים לא יודע סגולות, הוא יודע, תוירו, תפילות זדוקו, תשובו, תפילות זדוקו, מעבירים את רואה גזרה. זה סגולה שהחופץ חיים מכיר, הוא לא יודע סגולות אחרות. יפה? אינני יודע סגולות, החצתי. אני רוצה לתת לך עצה, אמר לו חופץ חיים, שתעשה גמח קבוע בעיר. תעשה גמח קבוע, אולי תן השם שבזכות מידת החסד, שתתנהג עם אנשים, יתחסד השם יתברך עמך וייתן לך בנים. ושמע לעצתו, אותו בן אדם שביקש ממנו עצה, הוא שמע לעצתו. ועסק הרבה בעניין זה, עסק הרבה להקים קופת גמח, עסק בזה הרבה. עד שעסק גמח קבוע בעיר, הוא זכה ברוך השם להקים קופת גמח קבוע בעיר. הוא קיבל על עצמו לעסוק בעניין זה, להלוות על משכונות. הוא עשה הלוואה, הוא טיפל, כל אחד נתן משכון, קיבל הלוואה. ועשה פנקס עם תקנות לעניין זה כנהו. יש תקנות, כמה זמן על הלוואה, מי מקבל קודם, לנשואי ילדים ראשון, לשיפוץ בית שני. יש סדר, מי מקבל הלוואות, עשה תקנה. ובתוך התקנות היה כתוב, אחד התקנות שאותו יהודי עשה, שפעם אחת לשלוש שנים, בפרשת עם כסף תלווה את עמי, פרשת משפטים, פרשת השבוע, יתאספו כולם ויעשו סעודה, חיזוק למצווה זו. אומר חופץ חיים, היה תקנה, אני לא יודע אם החופץ חיים נתן עצה עצה, או חכם נתן עצה עצה, יתאספו אחת לשלוש שנים, ויעשו סעודה לחזק את עניין הגמר, שכל יהודי יפקיד כסף בגמחים, הוא לא רוצה לעסוק בזה לבד, יפקיד את זה בגמחים, ויקים קרן לעצמו, לא רק גמח, כי בגמח אתה יכול לבקש את זה בחזרה בתוך 5 דקות. צריך לדעת שאדם צריך לעשות לעצמו קרן לנצח, לא משהו מושך בחזרה. תשים קופת גמח, תיתן תרומה קבועה של 50 שקל בחודש, לאיזה גמח שאתה רוצה, בלי שתיקח אותה, תקרא לזה את הקרן על שמך, הנה אני פותח קרן על שמי, ולאחר 120 שנה יישאר גם, כי את הכסף שאתה שם בגמר, אתה יכול למשוך חזרה בשעה שאתה מסיע ילדים. אבל תעשה לך קופת גמר, 50 שקל, 100 שקל, כמה שאתה יכול, 25 שקל, כמה שאתה יכול, שתהיה קרן שלך, 300 שקל בשנה, 500 שקל בשנה, יהיה לך קרן. יפה מאוד. ואותו בן אדם עשה את הסעודה, ובכלות 3 שנים, כותב החופץ חיים, נולד לו בן. 3 שנים אחרי שהוא עסק בזה, הוא הרי עשה תקנה, שאחת לשלוש שנים עושים סעודה, נגמר השלוש שנים, ברוך השם נולד לו בהן. יפה. ולעוד שהוא בזכות המצווה שהראה יום מילתו, שמילי למילתו, ביום שהיה כתוב מקודם זמן אסיפתם. השמילי למילה זה מה שקבעו קודם בזמן האסיפה, אז נולד לו הבן, אז היה הברית. ועסק האיש הנ"ל, כותב החופץ חיים, הרבה במצווה זו, כמה וכמה שנים. בתוך משך השנים, נולדו לו עוד כמה וכמה בנים. מהלך השנים, נולדו לו עוד כמה ילדים, לא מביא חופץ חיים, לא מביא כאן. אך ברבות הימים, תשמעו מילים של החופץ חיים, שכח טובותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא שכח כמה הקדוש ברוך הוא מיטיב איתו. הוא בא לפני החכם, הוא ביקש ממנו, שהוא מוטרד גדול, יש לו הרבה תרדות, וגם יש אנשים מפקפקים עליו. אנשים אומרים, תשמע, ראיתי, הוא החליף אותו, כנראה, יש איזה נזילה בצינור של הגמח. איך החליפו אותו אם אין שם נזילות? כנראה יש נזילה וטפטף לו לתוך הרשבון שלו. אחרי זה יוכל להחליף אותו. כנראה בגלל זה. יפה מאוד. על כן ביקש ממנו אותו בעל הגמח, יראו למנות נאמן אחר שיעסוק בגמח. הוא אומר, בבקשה, מרן גדול הדור, קח ממני את התיק הזה, קח מישהו אחר נאמן, תמנה אותו. והחכם אין, אמר לו, לא מוכן, אתה תמשיך הלאה. באומרו שוודאי אחר לא יניג את הגמח כאשר הוא מנהיג. אף אחד לא יכול לעשות את זה טוב ממך. אך בעוד איזה שנים אחר כך, חלפו שנים, כאשר הרבה להפציר בחכם, שיעתר לבקשתו, שימלא מישהו אחר, הוכרח להסכים לדבריו. ועשו קלפי, עשו בחירות, מי מוכן להיות המנהל של הגמר, יפה מאוד, ונתברר נאמן אחד, מישהו אחד שהיה נאמן, הוא לקח את התיק הזה לעסוק במצווה זו. והיא ממחרת, נבחר המועמד, הלכו לבנק פגי, החליפו את המורשה חתימה, הביאו להם החלטת פרוטוקול, שהחליטו למנות מישהו אחר, וחתמו כל חברי הדירקטוריון, חתמו על הזה של הגמ"ח, ומינו אחד אחר, באו לבנק, אמרו לו בבקשה, החלטת דירקטוריון מאמש, להחליף את המורשה חתימה, במקום זה נכנס זה, יפה מאוד. והיא ממחרת בא אצל החכם, ויספר לו מה שקרה לו דבר נורא בזה הלילה. רק יום אחד הוא פרש, ובלילה נחנק בנו הקטן. בלילה, יום הראשון שהוא התפטר, הבן שלו הקטן מת. התחיל מידת הדין להתגבר עליו. ולכן מה? ביקש מיד לחזור ולהחזיק בגמ"ח. אמר הרב, בבקשה, דבר עם ההוא שיעזוב, ילך הביתה, אני רוצה בחזרה את הגמ"ח. מיד הלכו והחליפו בחזרה את המורשה חתימה. הנך רואה בעליל, כותב החופץ חיים, שבזכות החסד נולדו לו בנים, וכאשר נסתלק ממידת החסד, התחיל מידת הדין תכף להתגבר עליו. על כן יראה האדם להחזיק במצווה זו ולא להרפות ממנה. ולא תחשוב אחי שמעשה זה כיוצא מהקש השכל והוא דבר פלא. לא, לא, כי הוא דבר פשוט, הוא מסכים אל השכל האמיתי כפי שמתדהר לקמן והעריך שעמוד בזה. עד כאן הדברים שכותב החופץ חיים בשם מוילום, מועטה כאן בהגעה באבס חסד. למדנו רבותיי, עד כמה המצווה הזאת חשובה, מצוות ההלוואה, וכמה אדם מצווה, דבר ראשון, להפריש כסף מה שיש לו מיותר, איך כותב החופץ חיים, את העני עמך, מה שיש לך רזרבות זה כסף של העני, זה לא שלך, קיבלת פיקדון לשמור על זה, כדי להלוות לעניים, כדי לחלץ זקה, זה מה שאומר החופץ, מה אומר האור החיים הקדוש. ברגע שיש לך כסף, שים אותו בגמ"ח, מה אתה שים אותו בבנקים? מה נותן לך הבנקים? נותן לך 2% ועלויות של הטיפול בזה. והרואה חשבון, מה שיש לך בבנקים עולה לך 4%. בוא, אבאלה, שים הכסף בבנק, שים אותו בגמ"ח, הכל רגוע. אלה הדברים שכותב לנו החופץ חיים. אבל יש כאן דבר אחד, אומרת התורה, עם כסף תלווה את עמי. למה עם כסף תלווה את עמי? את העני עמך, תחשוב שאתה עני. וכל אחד שואל את עצמו, למה לחשוב שאני עני? מה מונח כאן? חוץ מזה, אומרת התורה, אם כסף תלווה את עמי, אם משמע שאם אתה רוצה אתה מלווה, ואם אתה לא רוצה אתה לא מלווה. אם התורה הייתה רוצה ללמוד שאתה חייב, אז התורה לא הייתה כותבת עם כסף. מה הייתה כותבת? כסף תלווה את עמי, לא אם. אומר רש"י במקום, כל אם שבתורה רשות חוץ משלוש מקומות. כל מקום שכתוב אם זה רשות, חוץ משלוש מקומות שזה חובה. איפה רש"י כותב את זה? כאן הוא כותב את זה בקיצור. כאן הוא כותב וזה אחד מהם. אבל בשבוע שעבר, בפרשת משפטים, בסוף הפרשה, נאמר בתורה, אם מזבח אבנים תעשה לי. גם שם כתובים, רבי ישמעאל אומר, כל אם רשות חוץ מגימל, ואם מזבח אבנים תעשה לי, הרי זה משמש בלשון כאשר, כאשר תעשה לי מזבח, לא תבנה את המגזית, שהרי חובה לבנות מזבח אבנים, שנאמר, אבנים שלמות תבנה. וכן אם כסף תלווה את עמי, אומר רש"י, חובה הוא, שנאמר, והבה תביתנו, ואף שמשמש בלשון כאשר, כאשר תלווה את עמי. וכן, אם תקריב מנחת ביקורים, מה שנאמר בתורה בפרשת ויקרא, אומר צו, הכוונה, אומרת התורה, זו מצוות העומר, שמה שהיא חובה. אז מה כתוב אם? אם הוא צבר שלוש מקומות שזה אם וזה חובה. וכל אחד שואל את עצמו, למה התורה עשתה את זה בכסף תלווה את עמי, אם שזה חובה, למה לכתוב אם? תכתוב כסף תלווה את עמי. למה לכתוב אם, ואחרי זה תסביר לי שהאם הזה זה לא רשות אלא חובה, אז למה צריך לכתוב? תכתוב כסף, תלווה את עמי. משמע שהקדוש ברוך הוא רוצה שההלוואה הזאת תהיה בלשון של אם, רשות, אבל תעשה אותה חובה. והשאלה היא למה? ודאי שכל אחד שמתבונן בדברים מנסה לבאר לעצמו מה מונח כאן. שאלה נוספת שאני רוצה לעסוק בה בסייעתא דשמיא, עסקנו בה בעבר אבל לא בכיוון הזה. בסוף הפרשה עוסקת התורה בקריטת הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, ואל משה אמר, עלה אליי אתה ואהרון, עדה ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ואחרי שהוא אומר להם לעלות, אומרת התורה, פרק כ"ד פסוק ט', ויעל משה ואהרון, עדה ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויער את אלוקי ישראל ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אומר רש"י במקום, כמעשה לבנת הספיר, היא הייתה לפניו בשעת השיעבוד, לזכור צרתם של ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים. ועכשיו, וכעצם השמיים לתואר, משנגלו, בעזרת השם הייתה הגאולה, היה אור וחדווה לפניו. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רש"י הקדוש. רבותיי, דיברנו כבר בעבר שהלבנה הזאת הייתה משפיר ושליה של אישה שקראו לה רחל בת שוטלח. הבאנו את החזקוני מה שנאמר בפרקי דרבי אליעזר. אבל מי שיבטח מדרש ויקרא רבה פרשה חף ג' אומר המדרש, דע לך, מעשה לבנת הספיר אין כתיב כאן, אלא כמעשה לבנת הספיר. מה זה? הוא וכל ארגל ידילי. מה זה ארגל ידילי? הקדוש ברוך הוא שם לפניו לא רק את הלבנה, הוא שם לפניו כל החומרים שאיתם עושים לבנים. מה עושים לבנים? חול, ועושים איתם, לוקחים גרגיע יכון לחצץ, ולוקחים טיט, ולוקחים ביג'יבון, ולוקחים מים, ולוקחים קש וטבן, ולוקחים מריצה, כל הארגליה שלו, הקדוש ברוך הוא שם לפניו חצי מפעל איתום, היה לא לבן, הקדוש ברוך הוא שם כל חומרי הבנייה של הלבנים, פילי פלאות. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, בשביל לזכור צרתם של ישראל, אתה צריך לפצום מפעל? מה, תשים שם לבנה, אם אתה אומר שזה לבנה של רחל בת שושלח, או שאתה מדבר על לבנה סתם שהקדוש ברוך הוא שם לזכור צרתם של ישראל, נפלא ביותר. לזכור צרתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא בכלל צריך לבנה? אתה אומר בראש שנה, לפני 5 חודשים עמדנו בראש השנה, אתה זוכר מעשה עולם, אתה זוכר את כל מעשה עולם, וחוץ מזה, כי זוכר כל הנשכחות אתה, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, אז אם אין שכחה לפני כיסא כבודיך, מה אתה צריך לבנים? אתה לא יכול לזכור שעם ישראל נמצא בשיעבוד? מילא תגיד, עקדת יצחק נגמר כבר. נגמר עקדת יצחק, אז יש לפניו את האפר צבור. בסדר גמור. אבל אלה עובדים במצרים, אתה רואה אותם למטה. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה אותם עובדים עבודת פרך. אם אתה רואה אותם עובדים עבודת פרך, למה אתה צריך את הזיכרון של הלבנה כדי לזכור שיעבודם של ישראל, כדי לזכור צרתם של ישראל? הבית משמיים הוא רואה, אתה רואה מלמעלה ואתה רואה מה נעשה כאן. למה צריך לקחת לבנה, ועל פי המדרש בויקרא רבו חף ג' לבנה וכל חומרי הבניין שנמצאים שם? מה מונח כאן ביסוד הזה? מה כתוב כאן? טוב, כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה ברשותכם לשאול עוד שאלה אחת, ובעזרת השם ממנה נוכל להגיע לביאור הדברים בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת. ישנה גמרא בשבת דף למד א' עמוד א' למטה בשורות האחרונות, אומרת לנו הגמרא, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, עד 120 שנה בבריאות איתנה, מביאה הגמרא 6 שאלות ששואלים את האדם לאחר פטירתו. 6 שאלות. זה כנראה רק למילוי שאלון ראשוני, אחר כך מתחיל הפרוצדורה. זה שנקרא כרטיס כניסה, שואלים אותו כמה שאלות. בואו נקרא אותם. נסעת ונתת באמונה. שאלה מספר 1. האם עשית מסחר באמונה? שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה. שאלה שלישית, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. אתה קורא את זה ואתה שואל את עצמך, טוב, אני מבין, נסעת ונתת באמונה, העניין של ממונות, לא לעשות חס וחלילה הצרות, לא לעשות בעיות, כי העניין של כספים, אנשים חוזרים בחזרה לעולם הזה, אז דבר ראשון, בוא, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, אתה הולך לשיעורים כל יום, שיהודי לא יעבור אליו יום אחד בלי שיעור, בכל מצב הוא הולך לשיעור, אין מצב כזה שהוא מפסס שיעור. קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, טיפית לישועה, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. פלפלת בחוכמה, הכל מובן, הבנת דבר מתוך דבר. מה זה הבנת מתוך דבר, מתוך דבר? מה השאלה הבנת? לא מובן מה השאלה, מה שואלים אותו? שואלים, אומרים לי, בבקשה, הבנת דבר, תסבירו לי מה זה הבנת דבר מתוך דבר. מה אתם דורשים ממני? בשאלות ששואלים אדם לאחר מותו, הבנת דבר מתוך דבר. שואל הספר, נחלת אליעזר, מה רוצים מאיתנו בשאלה הזאת, הבנת דבר מתוך דבר? טוב, כדי להבין את הדברים, בואו ניכנס לתוך סוגיה, ובעזרת השם, כאשר יצא לאור, ברוך יאמרו על ויקרא, אז תוכלו לראות את זה שם, מאמר שלם על העניין הזה. אני לא הולך לחשוף את המאמר, בעזרת השם, תקנו את הספר, אז יהיה לכם את כל המאמר במלואו. רק מה שנקרא גרגרים, ניקח משם כמה וכמה נקודות, גרגרים מהעניין הזה, ובעזרת השם, נוכל להרחיב בסייעתא דשמיא. הסבא מקלם, בחוכמה ומוסר, חלק א', כותב כך בכותרת, הנה השכל כמו מלך, ומשנהו הציור. פירוש הדבר, המלך הוא מתווה את המדיניות, אבל המשנה למלך מוציא אותה אל הפועל, ובלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו. עד כאן הדברים שכותב הסבא מקלם, ואני רוצה אולי להסביר למה הכוונה. צריך לדעת דבר אחד, שבן אדם, כשהוא לא מצייר לעצמו דברים, הוא לא חי שם. רק אדם שמצייר לעצמו דברים מול העיניים, כמו שאומרת המשנה באבות, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, כאשר אתה מצייר את זה מול העיניים שלך, אתה נראה אחר לגמרי, המחשבה שלך אחרת לגמרי, או המשנה אחרת, דם מעין באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה תנדם לחשבון. כל אלה שאתה מצייר לעצמך מול העיניים שלך, שאתה אפילו נמצא, כמו שכותב הרמו, בשולחן ארוך, אדם שנמצא לבד בבית, יכול לעשות דברים שהוא לא יעיז כשהוא יהיה לפני בני אדם. הוא לא יעיז לעשות אותם, כך כותב הרמו, בפתיחה של השולחן ארוך, בשם הרמב״ם במורה נבוכים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם, ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו, הוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, ועם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כותב הרמו, כשישים האדם מליבו שהמלך הגדול והקדוש, ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. עד כאן הדברים שאומר לנו הרמו בפתיחת השולחן ארוך. רבותיי, בוא נעמוד על דבריו של הסבא מקלם. אומר הסבא מקלם, בוא נלמד קטע במדרש חזל, והמדרש חזל הזה באמת, הוא כותב, מצמרר כל אדם. משה רבינו בשאלה, שאלה למרום, משה רבינו עלה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, הראה לו את כל מה שיש, כך כתוב במדרש, במדבורה בו, אומר המדרש, הראה לו הקדוש ברוך הוא, שופטיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, לא מדבר מהשיפוטים עכשיו, אני מדבר, הראה לו את השופטים, שהיה בעם ישראל, זה לא שופטים, אני מדבר על שופטים, שהיה בעם ישראל, את זה אני מתכוון. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, לפני חברי בדין, לא אלה הליצנים שנמצאים שם. בכל אופן, יש לנו כאן את מה שנאמר בדברי רבותינו, הראה לו דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, הראה לו כל אחד ואחד. במהלך הסיור, הראה לו הקדוש ברוך הוא גם את הגן עדן וגם את הגהנום. כיוון שראה משה רבינו גהנום, התחיל מתיירה. משה רבינו התחיל לראות מפחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הראיתיך בעיניך, ושם לא תעבור. אל תדאג, רק הרמתי מסך כדי שתסתכל בפנים, אל תדאג, אתה לא אמור להגיע לשם, אז לא, הכל בסדר גמור, יפה. פירוש הדבר, משה רבינו, אדון כל הנביאים, כשהתורה אומרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, קים לעירה, וכדל, מה קים לעירה? מה ביקשתי כולו, מה ביקשתי? אם כלפי מוישה, מילתא זוטרא טעו. אצל משה רבינו, עירת שמיים, זה בקטנה, יפה מאוד. רבותיי, משה רבינו מפחד שאצלו יראת שומיים מה זה? דבר קטן, ומשה רבינו מפחד. שואל הסבא מקלם, השתוממו כל אנשי לבב, חילו רעדה יוחזון בירותם דבר מבהיל ומרעיד שכזה. איש אשר כל חייו היה גיהנום פתוחה תחתיו. למה גיהנום פתוחה תחתיו? כי הגמרא אומרת שהדיין שיושב לדון צריך לחשוב כל הזמן, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, כאילו גיהנום פתוחה תחתיו. משה רבינו שופט את עם ישראל ממתי, מהבוקר, עד הערב. אז הוא כל הזמן גיהנום פתוחה תחתיו. אם כל הזמן גיהנום פתוחה תחתיו, אז מה הוא נבהל שהוא רואה גיהנום? הרי כל היום גיהנום פתוחה תחתיו. אומר הסבא מקלם, פירוש הדבר, שמשה רבינו ידע מה זה גיהנום וחשב כל הזמן, אז מה ההבדל? יש הבדל בין מה שאדם מדמיין שגיהנום פתוחה תחתיו, למה שאדם רואה. ברגע שהוא רואה, מהלך אחר לגמרי, הרי יא עושה מהלך אחר, עד שמשה רבינו, גם הוא התחיל להרטיד, גם הוא התחיל לפחד. עם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה ברשותכם לקחת נקודה אחת, לראות עד כמה הנושא הזה, שאדם ממחיש לעצמו דברים, עד כמה הדבר הזה משמעותי. בוא נלמד רש"י, פרשת החרמות, קשור למה שהראה השבוע. וידבר השם אל משה החרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, איי איי איי. האדם אשר הראשון שאיבד שני ילדים מכה אחת היה אהרון הכהן. וידבר השם אל משה ואהרון אחרי מות שני בני אהרון, בקוברתם לפני השם וימותו. אומר רש"י, היה רבי אלעזר בן עזריה אומר, משל לחולה, שנכנס אצל רופא, אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. הוא היה אצל רופא, והרופא אמר לו, תשמע, אל תאכל צונן, תאכל רק דברים חמים, ואל תשכב בתחב במקום רטוב. יפה מאוד, שמע, בא רופא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. אתה הכרת את ההוא הגבוה הזה, 1.80 מטר, נראה כמו פרסומת רבריח. הוא שתה צונן, שכב בתחת מת, לא עזר לו שום דבר. למרות שיש לו שירים כאלה, ואכל גם גזר וחסה, ותראה מה קרה לו. יפה, אומר רבי אלעזר בן עזריה, מה ההבדל? זה זרזו יותר מן הראשון. שניהם אמרו אותו דבר, לא לשכב בתחב ולא לאכול צונן. מה הוא זירז אותו? אתה זוכר את ההוא הגבוה הזה, 1.80 מטר, אתה זוכר אותו? מת, אתה מאמין, לא מת? לא להאמין, איך הוא מת? מה התשובה? הנה, נתן לו דוגמה, כדרך שמת פלוני, כבר זעזע אותו. זה מה שנאמר, מה אתה עושה? אמצעי המחשה, אתה ממחיש את זה לפניו. בוא נעמוד לדוגמה נוספת. מספר המדרש בויקרא רבו למד ג' שרבי עשה סעודה לתלמידים שלו. נגיד, היה לו 25 תלמידים, ובישל לכל תלמיד לשון, במפורט יוסף לשון, למד מאברהם אבינו, הזמין את התלמידים לארוחת ערב, הכין להם ארוחת טובה, לשון של בקר, עם מוקפצים וכפית אורז, והיה נחמד מאוד. מה הוא עשה? 25 לשונות, הוא בישל אותם כמו שצריך. היה על האש 4 שעות, על אש נמוכה, הבשר היה מצוין, הוציא אותו לתוך הסיר, ומהסיר שם אותו על צלחת והגיש אותם. 25 לשונות, הוא בישל אותם רבע שעה. רבע שעה. מה זה היה? זה היה לשון שאף אחד לא יכול להכניס אותה ללשון. זה פשוט היה צמיג. אחד לקח את זה, ניסה להכניס שם את המזלג, בכלל לא נתקע. אחרי שנתקע המזלג, העביר את זה אצלו, ניסה לחתוך, הוא אמר, צריך להביא מסור. נו. השאירו את כל ה-25 לשונות האלה על הצלחת, אף אחד לא לקח כלום. אמר להם, ראיתם? כשם שכל אחד ואחד לקח את הלשון הרכה, ואת הקשה השאיר על השולחן, ככה תהיו, תדברו, שהלשון שלכם תהיה לשון רכה אחד לשני, ולא לשון הקשה. רבי רצה לחנך את הילדים שלו, תשמרו על הפה שלכם. אל תוציאו דיבורים לא יפים. אז מה אמר להם? בישל להם 50 לשונות, 25 היה מושל מצוין, ו-25 היה נע, שם אותם ביחד באותו מקום, כולם שלפו את המבושל והשאירו את הנע. אמרתם, רואים? לא טוב לכם לשון קשה, כולם אוהבים מה? לשון רכה, ככה תדברו אחד לשני ברכות, עד כאן הדברים שכותב המדרש, נפלא מאוד. שואל הספר המאור שבתורה, מה הוא רצה? אי אפשר להגיד להם, כשם שאדם אוכל מה לשון רכה ולא אוהב לשון קשה, ככה תאכלו אחד עם השני, למה צריך לבשל? מה התשובה? אינו דומה שבן אדם רואה לשון רכה מול העיניים ולשון קשה מול העיניים. זה מה שנקרא דוגמה, הצורה הזאת נקראת בשם חוכמת הציור. אתה רואה את זה מול העיניים, זה מצויר בדרה אחרת לגמרי. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו היסוד הזה, בואו נביא עוד שתי דוגמאות, לא נלך הרבה להרחיב, כי אנחנו רוצים בעזרת השם לסגור את הפינות. נביא עוד דוגמה. אומרת הגמרא במסכת שבת, רבן גמליאל מסר שיעור לילדים שלו, לתלמידים שלו, ואמר להם, תלמידים יקרים, תדעו לכם, יבוא יום בעזרת השם, במהרה ייבנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו בעזרת השם, ואני רוצה לבשר לכם שעתידה אישה שתלד בכל יום. בעזרת השם, כשיבוא משיח, אישה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן שכל אישה תלג בכל יום. ככה אמר להם רבן גמליאל, יפה מאוד. עתידה אישה בכל יום, מביאים על זה פסוק, נפלא ביותר. מה אתה אומרת, והאישה תיוולד בכל יום? פירוש פשוט מאוד. אתם עשו חשבון, כמה יש בשנה? 355 ימים, או 365 ימים, איך תרצו את החשבון שלו, נפלא ביותר. יהיה לכל אדם כל שנה 365 ילדים. בבקשה רבותיי, איקונו לביאת המשיח, בעזרת השם. 365 ילדים לכל אחד. 10 שנים, כמה יש לכם בעזרת השם? 3,650 ילדים. ברוך השם, זה רק אם זה בודדים. ומה ימי הקדוש ברוך הוא יחליט לתת לכם בעזרת השם תאומים ושלישיות, בעזרת השם, ויום הראשון יהיה לך שלישייה, וביום שני יהיה לך תאומים, ביום שלישי עוד שלישייה, בסייעתא דשמיא, אתה יכול להגיע ל-4,000 בשנה בן פורת יוסף. נו, אז כמה יש לך? בעשור, במקום 355, יש לך בעשור 4,000, ובעזרת השם 30 שנה, כמה זה? 10,000, 12,000 תלמידים בן פורת יוסף. זה הכי טוב שבעולם. למה? אתה המנהל של הבית ספר, אתה ממנה את המורים, אתה ממנה את המורות, אם אתה לא מוצא חן בעיניך המורה, אתה מעביר אותו מהבן שלך קובי לבן שלך זלמן, אתה מעביר אותו מכיתה לכיתה, ואתה בעל הבית, אתה המורה, ואתה מעביר אותו לבית ספר, אתה לא תגיד, המורה הזה דפוק. זה בן שלך, אז הוא לא דפוק. הוא דבר, אתה מעביר אותם מאחד לשני, גם מהסמינרים, אתה מסדר שני אגפים בסמינרים, הכל בסדר, אתה אחראי על הכל ועל המשכורות, וכל הילדים שלך עובדים בחינוך עצמאי, הכל מסודר ברוך השם, בראבו, יופי. היה שם תלמיד אחד לגלג, אמר, מה? יכול להיות אישה תלד בכל יום? מה פתאום? אין דבר כזה, שכבר אמר החכם מכל אדם, אין חדש תחת השמש, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. מה עשה הרב גמליאל? אמר לו, בוא מתק, בוא. לקח אותו ללול בחוץ, תרנגולות. לקח אותו, אמר לו, בוא, תרנגולת, אתה רואה? כמה ביצים מטילה כל יום? כל יום תרנגולת ביצה. פעם היה אחת, פעם אחת שהם הביצים היה ביצי חופש, אז היה ביצה אחת, נכון? אם התרנגולת מטילה ביצה בכל יום, אז בעזרת השם, גם אישה תלד בכל יום. היום הם יולדים יותר, כי משגעים להם את המערכות של התרנגולים, הולכים לישון ב-5, ב-11 עושים להם אור, אז הם חושבים שהגיע הבוקר, אז הם מטילים ביצה, אחרי זה ב-12 עושים להם חושך, ורק בחושך עד 5, שוב מדליקים להם אור, עושים עוד ביצה, וככה אם יש לך, אתה רואה שאתה מקבל אחד לארג' ואחד שמאל, זה בגלל שזה מהלילה וזה מהבוקר, ככה זה יש לכם ביצים בכל מיני גודלים. יופי, משגעים להם את המערכות. פעם אבל ביצה אחת, ביצה חופש, נתנו ביצה אחת, אמר בבקשה, הנה תרנגולת. אני רוצה לשאול אתכם, כדי להראות למישהו תרנגולת, צריך להוציא אותה חוץ על הלול. תגיד לו, אדוני, בתרנגולת, אתה מכיר קוקוריקו מהכפרות, אתה מכיר אותה? יופי, זה מטיל ביצים כל יום, אתה מקבל ביצים כל יום? יפה מאוד, אז הביצים האלה, זה נולד מתרנגולת כל יום. למה צריך להוציא אותה החוצה? מה התשובה? אותו דבר. אינו דומה ראייה לשמיעה. יש הבדל עצום בין תחזי לתשמע. מה שאתה רואה בעיניים זה משהו אחר לגמרי. עוד דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אומרת הגמרא רבי חנינא בן דוסא, באו אליו ואמרו לו, רבי אל תשאל מה קרה, יש כאן בשכונה, יש ערוד, והערוד הזה מטיל לשחיטתו בכל השכונה. למה? כי הערוד אם מקיש מישהו, אומרים חז"ל, מי שמגיע ראשון למים, הוא חי. אם הערוד בא ראשון למים, אז הערוד חי, ואם מגיע האדם למים, אז האדם חי. השאלה מי מגיע ראשון. ופחד נורא, הוא רץ פה בשכונה, והקיש כבר כמה, ורצו כולם לבריכה, ומה תעשה אם אחד אתה מקיש אותו ולא מגיע למים? אמר להם רב חנינא בן דוסא, הראו לי בבקשה את חורו, תראו לי בבקשה את החור שלו. הראו לו את החור שלו, מה עשה רב חנינא בן דוסא? שם את העקב שלו על החור של הערוד. הערוד רב פתאום נהיה לו חושך, הבין שמישהו עומד לו שמה, יצא, טק, הקיש את רב חנינא, הקיש את רב חנינא בן דוסא. הקיש את רב חנינא בן דוסא, מה אומר שמה? הערוך, מיד נעשה לו נס, ונעשה לו שם מעיין, הוא שם את הרגל שלו בתוך המעיין, וניצל, ומי מת? הערוד מת. תפס אותו רב חנינא בן דוסא, תפס את הערוד, לקח אותו לבית המדרש. רבותיי, בית מדרש זה לא, זה תנאים והמוראים. בית מדרש יושב אצלו, התנאים הגדולים, תקופת רב חנינא בן דוסא, יושב שם עם הערוד ואומר, רבותיי, דעו, כי אין החטא, אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. איזה הכרזה של רבי חנינא בן דוסא. רבותיי, אי אפשר להגיד את זה בלי לסחוב את הערוד? אפשר להגיד. תדעו לכם, הערוד שכולם פחדו ממנו מת. ואני רוצה להגיד לכם, אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. בראבו. למה הוא צריך לסחוב את הערוד? גדול הדור, תארו לעצמכם. גדול הדור, רבי חיים קניבסקי מגיע עם הערוד. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מרן הרב עובדיה יוסף, מגיע עם הרוד. מה יש לך הרוד? בשביל מה? בשביל מה צריך להרוס את זה? מה התשובה? אינו דומה שמיעה לראייה. שאתה מממחיש לו את זה, אומר, אתה רואה? הנה הרוד הזה, אתה רואה אותו מול העיניים. זה מה שאתה צריך לראות, תראה את הרוד הזה. ולכן היסוד הגדול שנאמר כאן, בדברי רבותינו, שאדם צריך ללמוד את היסוד הגדול בעבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו. שאדם צריך להמחיש לעצמו דברים. המחשה של דבר זה משהו אחר לגמרי. לאחר ההקדמה הקצרה הזאת, שאפשר להמשיך אותה בעוד כמה וכמה רעיונות, אבל אני רוצה להשאיר לכם את זה לויקרו בעזרת השם, שתקראו, יהיה לכם בברוך יאמר, הוא מאמר שלם, הכנה לפסח, דרך חוכמת הסיור, דרך אגב. מה כתוב? לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. למה צריך מונחים לפניך? למה? מצא זו שאנו אוכלים על שומה. מרור זה שאנו אוכלים על שומה, נכון? מרימים את הכיסוי של החלות של המצות ואומרים מצא זו שאנו אוכלים על שומה. למה צריך להגיד מצא זו שאנחנו אוכלים? לראות בעיניים. אם זה מכוסה, זה נמצא על השולחן, אתה לא רואה אותו, זה משהו אחר לגמרי. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם זה אבא שלך יצא, אבא שלך זה משהו אחר. אם אתה חי, זה שוב פעם משהו אחר. כל אחד בחיות שלו, איפה שהוא נמצא, שם הוא חי, זה המהות שלו. אלה הדברים שכתובים כאן. לאחר היסוד הזה, נחזור בבקשה ברשותכם, לדבריו הנפלאים של רבי חיים שמולביץ בספרו, מאמר ד' שנת תשל"א. דע לך, כותב רבי חיים שמולביץ, וקצת נרחיב את דבריו. דע לך שאין לך מושג איזה קושי יש לאדם לשחרר עבדים. אין לך מושג איזה קושי יש לאישה לשחרר עוזרת. אם יש לאישה עוזרת שעוזרת לה, כי האישה עובדת משמונה בבוקר עד שש בערב, יש לה חנות, היא מנהלת חנות, וברוך השם, מחזיקה את בעלה אברך, אבל היא צריכה לצאת בבוקר בשמונה עד שש בערב, עובדת קשה מאוד. מישהו צריך לנקות את הבית, מישהו צריך לטפל בכביסה, מישהו צריך לטפל בבישולים, היא לא יכולה לשאת את כל העול. גם ניהול הבית, גם עשרה ילדים וגם הכל, אז היא לקחה לעצמה עוזרת. העוזרת מקבלת את המפתח והעוזרת אמינה ומנקה ומסדרת, וכל הבית עליה. עשר שנים היא עובדת שם, מכירה כל חולצה וכל כיפול וכל מהות וכל איפה נמצא, כל דבר. ובסוף היא מודיעה לבעלת הבית, סליחה, היה טוב מאוד. אני פורשת, אנחנו עוברים דירה לרחסים. נו, ברוך השם, מה עכשיו תעשה? נו, הולכת עכשיו לרחסים. אתם יודעים מה זה עבור האישה הזאת? מה, פתאום הולכת העוזרת שרגלה לעשר שנים, לא צריכה להגיד לה כלום, יוצאת בבוקר, יודעת מה לבשל, איך לבשל, מה לעשות, בשנייה אחת פתאום היא עוזבת. אנחנו לא יודעים מה זה עבדים, אין לנו מושג מה זה עבדים. אבל אדם שיתרגל לעבד שגר איתו בבית שש שנים, עובד איתו, עובד בבית, עושה את כל העבודות בבית, את כל העבודות בגינה, עושה עבודות בשדה, כל מה שצריך, עושה את העבודות. ועכשיו אחרי שש שנים שהתרגלת לעבד והעבד התרגל אליך, הוא יודע כשאתה עושה לו ככה, הוא יודע שצריך להביא את הבקבוק קולה, וכשאתה עושה לו ככה, הוא יודע שאתה צריך להביא תה, הוא מכיר כבר כל הניואנסים, שאם אתה מזיע צריך להביא לך קרח, אם אתה עושה ככה, סימן שמתחיל להיות קר לך ואתה צריך תה. הוא מכיר כבר את כל התנועות שלך ויודע מה לעשות. פתאום אתה צריך לשחרר אותו אחרי שש שנים. אז מה עושים? הולכו אותו דור של ירמיהו הנביא, ומה עשו? שחררו עבדים ותפסו אותם חזרה. למה תפסו אותם מחזרה? לא רצו לשחרר אותם, התרגלנו. התורה מצווה לשחרר, שחררנו, תפסנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לכם. קראתי אתכם ברית, מתי? ביום הוציא אתכם מארץ מצרים, שנאמר ויצווה אל פרעה, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. למה שמה? למה לא חיכו למעמד הר סיני? שואל רבי חיים שמולביץ. על מה התשובה? אומר רבי חיים שמולביץ, אומר לך את התשובה, התשובה פשוטה מאוד. אין לך מושג מה זה לשחרר עבד. אמר הקדוש ברוך הוא, העיתוי הכי נכון לצוות אותם על שחרור עבדים. עכשיו, שאתם במצרים ואתם עבדים, והרגשה שלכם נוראה כי אתם מצפים לשחרור, מצפים ללכת הביתה, לצאת פעם ידם של המצרים ללכת הביתה. מצפים לשחרור, רוצים ללכת הביתה? אומר הקדוש ברוך הוא, זה הזמן לצוות אותם. כמו שאתם כמהים, כמו שאתם חפצים, כמו שאתם רוצים ללכת הביתה, תרגישו שגם העבד בתום שש שנים רוצה ללכת הביתה. הוא חפץ ללכת הביתה, הוא חזר לחזור על משפחתו. מה אתה חושב, שטוב לו להיות תחת ידך? זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, גם הוא באמצעות אמצעי המחשה. למה אומרת התורה שאם אדם נמכר לעבד יש רשות ביד האדון לתת לו שפחה קטנית, והאישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא לגפו. האישה והילדים נשארים שם, רק אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. מה זה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא אמר, נותנים לו להעמיד ולדות, והוולדות האלה נשארים ביד הבעל הבית? אומר כמדומני הרלב"ג, אומר הזה תשובה נפלאה, אומר, אתה יודע למה? למה אדם גונב? למה אדם גונב? אדם גונב, אז מי שאין לו מה לאכול, זה כתוב, לא יבוזו לגנב על זה שגונב אוכל. אבל אומר, למה אדם גונב? נכנס למישהו, גונב משם קנטלברה. מה אתה גונב? הוא אומר, עזב אותך, יש לו שלוש קנטלברות, מה הוא צריך? בצריך על אבי פרווה? מה קרה? אחד פחות, מה קרה? שיהיה מה שנקרא, אחד גם בשבילי. הוא לא מרגיש כמה אדם נקשר לחפץ שלו. למה? כי הגמרא בסוטה אומרת לנו מה? שלושה חינות הם, אומרת הגמרא. חן ישאל בעלה, חן מקח, חן מקח על מקחו, וחן מקום על יושביו. אדם נקשר, הוא קונה מקח, לך אתה לא שווה על זה גרוש, לא תשלם על זה גרוש, אבל בעיניו זה מוצא חן. חן מקח על מקחו, טוב לו, הוא רוצה את זה, הוא מעוניין בזה. לקחת ממנו, לקחת חלק מדבר שהוא קשור אליו, לקחת ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני חנך את הגנב? ניתן לו ברוך השם להעמיד ולדות, הוא יעמיד ולדות, הוא נקשר עליהם. יש לו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ברוך השם, חמישה ילדים, והחמישה ילדים הוא נקשר, באים אליו, אומרים לו, אבא, ככה הם מכירים אותו. עכשיו הוא הולך הביתה, והילדים מחוץ לדלת אומרים, אבא, אבא, ואבא הולך הביתה. איזה הרגשה זאת? אתה רואה? עכשיו אתה מבין מה זה להיפרד מחלק שלך, ואתה לוקח את המתנה הזאת, שהבן אדם היה לו בבית קנטלברה, ואתה לוקח אותה, אומר, מה אכפת לי ממנו? מה הוא מרגיש? הנה, עכשיו אתה רואה? יש לך ילדים, עכשיו הילדים האלה צועקים לך, אבא, אתה מרגיש מה זה להיפרד ממם? אתה מרגיש את ההרגשה הזאת? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להחריד. תרגיש מה זה לקחת חפץ ממישהו. הוא קשור אל החפץ הזה, הוא קשור אל הדבר הזה. יש לו סנטימנטים, אולי זה מתנה מאבא שלו, אולי זה ירושה מסבתא שלו, אולי מהסבא רבא שלו. מה אתה לוקח משהו של מישהו אחר? עכשיו תראה שאתה יש לך ילדים ולוקחים אותם, הוא נשאר ביד לבעל הבית. ככה אולי אתה תרגיש את ההבדל, מה זה אכן מקח על מקחו, שלא תעיד לשלוח יד במקום אחר. עד כדי כך רצו רבותינו ללמד אותנו את תורת החשיבות של אדם שצריך לצייר לעצמו. תצייר לעצמך מה מונח כאן. רבותיי, אני רוצה לעמוד קצת על עם כסף תלווה את עמי. הקדוש ברוך הוא רצה שנצייר לעצמנו שאנחנו עניים בשעה שאנחנו נותנים את ההלוואה לעני. את העני עמך, אומר רש"י בשם חז"ל בתנחומה. הווה מחשב כאילו אתה עני, זה מה שדורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא. כותב ספר האיקרים, הוא כותב דבר נפלא. כשהתורה כותבת בפרשת ראה, אומרת התורה, ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. רבותיי, אדם נותן צדקה. יש אחד שנותן בנפש חפצה, אומר, קח 1,000 שקל, תאמין לי, אם היה לי יותר, הייתי נותן לך יותר. כך, זה מה שיש לי. והוא נותן את זה בשמחה, נותן את זה בחיוך. יש אחד שנותן 5,000, אבל הוא נותן את זה, קח ולך, אומר, כמה אתה דופק בדלת, כמה אתה מתקרצץ עליי, קח ולך. אומר ספר האיקרים, הברכה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו בנתינת צדקה, זה לא על הסכום, זה על החפץ לב שאתה נותן את הצדקה. ולא ירא לבבך בתיתך לו, כמה לב מונח בנתינה. אם התניה הזאת אתה נותן אותה בלב שמח, אתה לא רואה את העני שאחד שבא לסחוט אותך. העני בא לזכות אותך במצווה. את העני עמך, הכסף של העני, הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה גזבר על הכסף הזה. ממתי גזבר נותן כסף בפרצוף חמוץ? אתה גזבר, תעביר את זה הלאה. זה היסוד הגדול שחז"ל הקדושים אומרים לנו. דע לך, רצונו של הקדוש ברוך הוא שאתה מתעסק עם הזולת, תרגיש איתו חיבור, תהיה איתו בצער, תהיה איתו בשמחה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם כסף תלווה את עמי, אם זה היה חובה, היה כתוב כסף תלווה את עמי, היית מרגיש הרגשה שמה? מחייבים אותי לתת. אבל כאן התורה לא כותבת כסף. אם! כביכול, אם אתה רוצה, תיתן, אתה לא רוצה, אל תיתן. למה? מה מונח כאן? ההרגשה שתהיה לך, שאתה נותן את הצדקה הזאת, זה לא מתוך חובה, זה מתוך רצון. אני מעוניין לתת לו, אני מעוניין להלוות לו, אני מעוניין לתת לו, זה מה שאתה הקדוש ברוך הוא רוצה, שכך נקיים את מצוות ההלוואה. כך הקדוש ברוך הוא רוצה, שכך ניתן את מצוות הצדקה, ולא ירא לבבך בתיתך לו. אומר ספר האיקרים, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, בכל מעשיך ובשלוח משכון משלח ידיך. הקדוש ברוך הוא מברך אותך, בגלל הדבר הזה, איזה דבר? הנתינה שאתה נותן לו את הצדקה, בעין טובה, ובנפש חפצה, ובמאור פנים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אם אלה הדברים, בוא נלמד דבר מתוך דבר. אחד השאלות שנשאל לאחר 120 שנה, הבנת דבר מתוך דבר? מה זה הבנת דבר מתוך דבר? בוא נקרא פסוק בתורה, פרשת שבוע שעבר. אומרת התורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אומר כאן רש"י במקום. למה? שעל ידי זה שאתה עולה על המעלות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך. ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, שרק כתוב ועשה להם מכנסי בד, מכל מקום, הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה. ואתה נוהג במנהג בזיון. ועל הדברים קל וחומר, בוא תבין דבר מתוך דבר, אל תהיה מרובע. ומה האבנים הללו, שאין בהם דעת להקפיד על בזיונם, אמרה תורה, הועיל בהם צורך לא תנהג במנהג מזיון, חברך שהוא בדמות יוצרך, הוא מקפיד על בזיונו, הלכת כמה וכמה. מה שואלים אותנו? הבנת דבר מתוך דבר? הבנת? אדם שפותח בור או קורא בור, אתה מבין שעושה נזק? אדם שמשחרר חוט ברשות הרבים, חוט כזה של חבילות שאתה משחרר אותו, אדם לא רואה את זה בלילה, זה חוט שקוף, נכנס בחוט הזה עם רגל אחת, הוא דורך בו נופל. תעשה אז, תבין דבר מתוך דבר, התורה לא כותבת בור, התורה מדברת גם על חוט, תבין דבר מתוך דבר. אם הקדוש ברוך הוא אומר את העני עמך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אדוני, תחשוב שאתה עני. זאת לא מצווה שנאמרה רק לדבר אחד, זו מצווה שנאמרה לכל התורה כולה. תהיה עם הלב שלך עם השני, תבין שהקדוש ברוך הוא לא רק מצווה אותך, הוא נתן לך אב טיפוס. אב טיפוס עם כסף תלווה את עמי, זה אב טיפוס. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בכל מצב, רוצה הקדוש ברוך הוא שמה, שתהיה עם השני, תרגיש את השני, תחוש את השני, אין בצער ואין בשמחה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אחרי שלמדנו את היסוד של הבנת מדבר מתוך דבר, רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, לא זוכר שעם ישראל נמצא בתית ולבנים? הוא לא יודע מזה? הוא צריך לשים לפניו מגרפה? הוא צריך לשים לפניו תית? צריך לשים לפניו זיף זיף וחצץ וביג'יבונד? אומרים חזל, כל האנגליה שלו, הוא לא רק שם לבנה. למה? הקדוש ברוך הוא שם כדי ללמד אותנו, הוא איתנו ביחד, לזכור צרתם של ישראל, הוא הביא את כל הכלים כדי לחוש אותם. למה הקדוש ברוך הוא מה עשה את זה? בשבילנו, בשבילנו בני אדם. תחוש בצער של השני, זה מה שנדרש מאיתנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. מובא על רבי שמחה. רבי מאיר שמחה הלך לאסוף כסף לאלמנה אחת, שלא היה לה כסף להסיק את הבית. אתה מדבר איתי על וילנה, אתה מדבר איתי על רוסיה, קור כלבים 20 מתחת לאפס. הוא בא, לבש את הבגדים שלו, עם כל הגדלות התורה שבו, לבש את הבגדים, לבש כובע של צמר, והלך לבית של העשיר. והעשיר ברוך השמש, בבית חימום, יש לו שם אח, אח כזה חימום, והיית אח שמח, יש לו שם חימום, ברוך השם יושב ככה ליד האח, נהנר, והוא ניגש, דופק בדלת, נו, הוא דופק בדלת, הבת פותחת, רואה את הרב, אבא, הרב הגיע, אמר על דעתך, וואו, הוא רץ החוץ, אומר, כבוד הרב, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, רק כבר קצר לפרשת שבוע. בבקשה, בבקשה, הרב ייכנס. אומר, לא, לא רוצה להיכנס. אומר, לא, אני המכנסיים שלי מלוכלכות, רגליים מלוכלכות, מגפיים, הייתי בתוך תית. אומר, לא, שום דבר, קצר. אומר, כן, בבקשה. הוא עומד בחוץ, חולצה קצרה בפנים תוך הבית. בחוץ יש לו חימום, ברוך השם, נמצא עם לה לבית, ברוך השם. אווירה טובה, כוס תה, ברוך השם, קם מהשולחן, חמים, נעים, בחוץ, שלג, סופת שלגים, נו, ברוך השם. והרב עומד בדלת, הוא פתח דלת קטנה כדי שלא ייכנס כל הקור, והרב מדבר איתו על פרשת השבוע, בהרחבה גדולה, מצוות השבת אבדה, מדבר איתו, והוא לאט לאט כבר מתחיל לעשות ככה עם הידיים, מתחיל לרדת השיניים, לעשות רעש, והרב אומר, ואני אגיד לך גם, העומק של הרוחיים הכזו, שתראה, הוא אומר, הוא מתחיל להיכנס לו לעומק, והוא מתחיל ככה לראות, אומר הרב, אולי בכל זאת ייכנס, לא, לא, אומר, אני כבר גומר, צ'ק צ'ק אני גומר. הוא מתחיל להגיד לו את התרגום, את האורחיים, והסתכל בגשמה, בסוף, אבוי דסה גרשוני, יש עוד דיוק. והוא אומר, מה בחייך, מה? בטח עוד רגע שתיים מקרא ואחד תרגום. מה הולך כאן? אחרי שהרב יצחיים מדבר, מדבר, והוא כל כך רועד מקור, כבר נקשו שני נעדדי, הוא לא רועד. הוא אומר, אני צריך כסף בשביל הנמנה אחת, שאין לה מה להשיג את הבית. הוא אומר, למה צריך היית אומר צריך כסף, מיד תן לך צ'ק, אומר לו. אז היית נותן לי צ'ק קטן, כי אתה חם ואיס לקר. עכשיו הצ'ק יהיה, כמו שנאמר, אילו ואילו בצ'יק שוק מצ'ק שקים. אומר עכשיו, עכשיו יהיה צ'ק כמו שצריך, לא תיתן לי שם איזה 100 שקל, תן לי כמה גלונים של בנזין, עכשיו אתה תבין אותי. אומר הקדוש ברוך הוא את העני עמך, תרגיש אותו, תחוש אותו, ואם אני שמתי לבנים לפניי, ביחד עם הגרפה, ביחד עם תית, אז בבקשה אתה, כנס לראש שלהם את העני עמך. ותבין דבר מתוך דבר, לא כתבתי את זה רק בהלוואה. תעשה צו הרחבה לכל מה שאתה רואה בעולם, להרגיש ולחוש את השני. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להתייחס למה שקרה השבוע בעם ישראל. אי אפשר לעבור לסדר היום. אני אומר לכם, אי אפשר לעבור לסדר היום, לא ייתכן. למה אני אומר לא ייתכן? כי זה טלטלה, פחות אותי זה טלטל. אנחנו נמצאים שלושה שבועות אחרי ששישה יהודים נהרגו בנווה יעקב. ערב שבת, רבותיי, ערב שבת. כולם מהולכי מצווה, גבאי בית כנסת. ילד קטן, הבחור צעיר, בן 14. זוג שירד, הבעל שמע עיריות, ירד למטה. אשתו ירדה לעזור לו, שניהם הלכו. רבותיי, שישה אנשים, ערב שבת, ערב שבת קודש. הולכים כולם, בשבת הולכים לעולמם שישה אנשים. באותו שבוע חשבנו, השם ירחם, שישה הרוגים, מה עשה השם ככה? אחד זה ערב שבת קודש פרשת בו, ערב שבת קודש פרשת יתרו. נעברק הרב רך אחד, הרב לנדרמן, אדם בן 20, מתושבי אלעד, רחמנא ליצלן, נהרג בתחנה, עם השטריימל של שבת, לבוש בגדי שבת, חצי שנה אחרי החתונה שלו. אשתו נשארת מאחורה, ניצלה חצי שנה אחרי החתונה, השם ירחם. ילד קטן, למשפחת פלי, משתלק לבית עולמו. אח שלו ביחד עם האבא מובאים לבית חולים. בית חולים נפטר הילד בשבת קודש. אבא שלו פצוע קשה, מורדם, קדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה. לרבי אברהם נוח, בן יהודית, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל חולי עמו ישראל. רבותיי, שני ילדים נהרגים. האמא שתהיה בריאה, כמה קידוש שם שמיים בדברים שהיא אומרת. כמה היא מקדשת שם שמיים בקבלת הדין באהבה. כמה היא אומרת שאין לנו הבנה בכלל בהנהגת כבוד שמיים. אין לנו מוצג. אני רוצה לומר לכם דבר נורא. ישנו מדרש, המדרש הזה נמצא בפסוק אשת חיל מי ימצא. שם נמצא המדרש. בואו נקרא את המדרש בפנים, במשלי. בפרק למדה, בואו נקרא את המדרש בפנים. רבותיי, אשת חיל מי ימצא, זה הפרק. מה נאמר שם? מי שהויו ברבי מהיר, שהיה יושב במנחה בשבת ודורש, ישב בבית הכנסת ונתן דרשה, ומתו שני בניו, שני הבנים שלו תוך כדי הדרשה בשבת קודש. שני הבנים שלו מתו. מה עשתה אימן? מה עשתה אימא של הילדים? הניחה שתיהם על המיטה, ופרסה סדין עליהם. רבותיי, תראו קור רוח של אישה. אישה רואה שתי ילדים מתים, לא מוזילה דמעה בשבת. מכסה אותם עם טלית. מכסה אותם, רבי מאיר חוזר הביתה. אמר לה, אחד שתי בניי, איפה הילדים שלנו? אומר לו, לבית המדרש הלכו, הלכו לבית המדרש. אמר לה, מה פתאום, ציפיתי בבית המדרש. צפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם. אמרה לו, פעמים שהלכו למקום פלוני, לא לבית המדרש שלך, הלכו לבית הכנסת אחר. ועכשיו הם באים, תיטול ידיים, סעודה שלישית, עוד מעט יבואו. הקריבה לפניו לאכול. אחרי שאכל אמרה לו, רבי, שאלה יש לי לשאול. אמרה, בבקשה, תשאלי. אמרה לו, רבי, קודם היום בא אליי אחד ונתן לי פיקדון. ועכשיו בא ליטול, להחזיר לו או לא? אחד נתן לי פיקדון. ועכשיו הוא מבקש בחזרה את הפיקדון, לתת לו או לא? ככה שואלת האישה את בעלה. אמר לה, ביתי, מי שיש לו פיקדון, אינו צריך להחזיר לך. בוא, בדי שצריך להחזיר. אמרה לו, חוץ מדעתך, לא הייתי מחזרת אותו. מה צריך לעשות? אני שאלתי אותך אם צריך להחזיר או לא. מה עשתה? תפסה אותו בידו ויעלה אותו לאיפה? לגג, באותו מקום שהם שכבו, והטעה אותו לחדר והקריבה אותו למיטה ונתנה הסדין מעליהם ואמרה, ראה שניהם מתים מונחים על המיטה. התחיל רבי מאיר בוכה ואומר, בני, בניי, בניי, רבי, רבי, רבי. על מה אמר? בניי בדרך ארץ, הם נולדו לי, ורבי שהיו מאירים את עיניי בתורה. ובאותה שעה אמרה לי, רבי, לא כך אמרת לי, שצריכים להחזיר פיקדון לרבו. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אמר רב חנינה, בדבר הזה נחמתו ונתיישבה דעתו. עליה נאמר, אשת חיל מי ימצא. זה מה שנאמר, במדרש ילקוט שמעון בסוף ספר משלי. רבותיי, האישה הזאת, גברת פלי, מקדשת שם שמיים, בקבלת הדין מאהבה, אישה שעומדת בגבורה, ובאים אלפי אנשים לנחם אותה, והיא מנחמת אחרים בכוח שלה. קידו שם שמיים. שאין כדוגמתו, זה אחד. הם שקלו שתי ילדים, אברך צעיר שנפטר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה ברשותכם. רבותיי, בשבוע שעבר הייתה רעידת אדמה. רעידת אדמה. 30,000, כמה מתו? כבר 30, 40,000. 40,000 מתו ברעידת האדמה הזאת. נו, לא ניכנס לחשבונות שמיים. אבל דבר אחד חשבתי, ואני רוצה לשטוח את ליבי בפניכם, וסליחה שאני כך אומר. רבותיי, ישבתי השבוע וחשבתי בשבוע שעבר היה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות, אילן אילן במאה אברכך, פירותיך מתוקים, צלחה נאה, אמת המים עוברת תחתיך. מה זה הפירות? אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. מה זה הפירות שלנו? מי זה? זה הילדים שלנו. ט"ו בשבט, שבוע שעבר. ט"ו באב! לפני חצי שנה, ט"ו באב וט"ו בשבט, כידוע לכולם, הם מקבילים. שניהם שייכים למידת יסוד, לא ניכנס כרגע. רבותיי, דבר אחד אני רוצה לומר. אוטובוס בשמגר בירושלים, השתחרר לו אמברקס. אתם זוכרים לפני חצי שנה? השתחרר אוטובוס, השתחרר אמברקס. האימא למשפחת גלוקשטיין נהרה, ויחד איתה נהרגו שתי בנות. שתי בנות. ועוד אישה אחת שנקטעו שתי רגליה. שתי רגליה, נקטעו שתי רגליה. גם היא למשפחת פלאי. נהרגו שתי רגליה, נחתו. רבותיי, ישבתי וחשבתי. שבת זו, אחרי ט"ו בשבט, שתי בנים. בט"ו באב שתי בנות. רבותיי, לא הרחק. אני מדבר אתכם על חודש אייר, שנת תשפ"א. מירון, 44 הרוגים, מתוכם שתי זוגות אחים. ריבונא דכולי עלמא, שאלה אחת, אין לנו חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים. איך אומר הבן איש חי, בהספד שהוא נסע על אדם שנפטר ביום חתונתו. ביום חתונתו אחד נפטר, שם בבבל. והוא אמר, אין לנו שאלות, אומר רבי יוסף חיים. אז זה כבר נהרר דילים, כל רעמך בגלגל. כל מה שאתה רואה, דברים תמויים, הכל קשור לעולם הגלגולים. אין לנו מושג למה באת, לאן אתה הולך, למה זה מת בגיל 108, וזה מת בגיל 8, אין לנו הסברים. קדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. הוא מוריד כל אחד מתי שהוא רוצה להוריד אותו. אמר הבן איש חי, אל תשאלו שאלות, כל רעמך בגלגל. הכל זה תורת הגלגולים, כל הרעמים האלה, הכל תורת הגלגולים. אין לנו הסבר. אבל דבר אחד אני יודע, דבר אחד אני רוצה לקחת מכאן, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, שהוא לוקח אחים. מאיפה אני יודע? כי פרשת השבוע שלנו אומרת התורה. כי תצא אש, אומרת התורה. הוא מצא גדיש. בואו נקרא את הפסוק בפנים. אדם מדליק אש, ומה קרה כשהוא מדליק את האש? היא יוצאת הלאה. הוא מצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבהיר את הבעירה. כותב כאן אור החיים הקדוש, והודיע הכתוב עוד כי אחר שניתן רשות לאש, יש מידת הדין מתוחה, הדינים להעביר לא לקוצים לבד הם מעבירים, אלא ונאכל גדיש, רמז לתינוקות של בית רבן, שעדיין אין להם שום קומה אל הקדושים שיבולת עם חברתה. שיוצאת אש משמיים, יוצא חרון אף, לוקחים גם ילדים קטנים. ואתה שואל את עצמך למה? ולמה הקדוש ברוך הוא לוקח אחים? אי אפשר בבודדים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא הרי מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים בכדם חינם, הקדוש ברוך הוא יש לו סיבה מה הוא עושה. אין לי הסבר, אבל דבר אחד אני יכול להגיד. כולנו יודעים דברי גמרא במסכת סוכה, על ארבעה דברים חמה לוקה. חמה לוקה, חמה לוקה, שמש שמאירה לנו ונותנת לנו, מקבלת תיקוי חמה. הדבר הרביעי שמופיע שם, על שני האחים שנשפך דמם כאחד, על שני האחים שנשפך דמם כאחד, פירוש הדבר, זה עושה כזה רעש בעולם, אומר בן יהוידע. זה צריך להריד את כל העולם. כמו שמש, יש ליקוי שמש. כשיש ליקוי שמש, כל אחד אומר, תראה, למה נהיה חושך? מה קרה פה? מה מתרחש פה? רש"י אומר, אני לא מבין מה הקשר ביניהם. אומר בן יהוידע, אני אגיד לך מה הקשר. השמש והירח היו אחים, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. הם היו אחים. הם היו אחים כשאח אחד דיבר על השני, הקטין את האחד מהשני. השמש לוקה בגלל הדבר הזה על שני אחים שנשפך דמם כמים. רבותיי, שני אחים בט"ו באב, שתי אחיות בט"ו באב, שני אחים השבוע, שתי זוגות אחים במירון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא יודע. אבל אולי, אני אומר אולי בלשון אולי. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו אחים יקרים, בני יקרים. פתחתי את הפרשה בגנבים, ואני דואג גם לגנב. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, אחים יקרים, כולכם בנים שלי. כולכם. שנאמר, בנים אתם השם אלוקי, השם אלוקיכם. אומר הרמב״ם, בהלכות מתנות תנים, אם כולנו בנים, כולנו אחים. יש לנו את אותו אבא. והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מחוברים כאחים. גם אם ישנם חילוקי דעות, אני יכול להיות חילוקי דעות עם אח שלי. יכול להיות חילוקי דעות, זה לא מפריע. חילוקי דעות כן, אבל לא שנאה. לא שנאה! אהבת אחים, יש לנו אבא ואמא אחד, יש לנו אבא שבשמיים אחד. הרמב״ם בפרק י' מלכות מתנות עניים אומר, לעולם אין אדם עני מן הצדקה ואין דבר רע, ולא חס וחלילה, אדם שניזוק מן הצדקה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך, וכל מישהו אכזרי ואינו מרחם, יש לחוס יחוסו, שאין אכזריות, אלא מצאנו אלא באקום, שנאמר אכזרי אימה. וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? ולמי עיני עניי עם ישראל נשואים את עיניהם? על האקום? על מי אני מסתכלים? על הגויים? אלא מה? הם רוצים אחריהם, ועושים להם צרות, אין עיניהם תלויות, אלא לאחיהם. רבותיי, מתקרבים ימי הפורים. ימי הפורים שנסתבינו על מה? משלוח מנות איש לרעהו, לכנוס את כל היהודים, שבת מברכים חודש אדר. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? להרבות בחסד, להרבות באהבה, להרבות בצדקה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה העיתות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. רבותיי, אין לנו הסבר, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, מה שכותב הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. אתה מתפלא מה מתרחש כאן? בין דם לדם, בין דין לדין. מה התשובה? דברי ריבות בשעריך. מריבות שיש בעם ישראל. שנאת אחים היא זאת שגורמת דם ודם. רבותיי, מה נדרש מאיתנו? להתאחד. איך להתאחד? כל אחד עוד קבלה של חסד. תעזור לפלוני, תעזור לאלמוני, תיתן לזה, תיתן לזה. עוד עזרה. כותב החופץ חיים, בוא נקרא ובזה נסיים. כותב החופץ חיים. אבס חסד. בוא נקרא חופץ חיים, פרק חמישי, אבס חסד. והנה אתה שמידת הדין גברה מאוד על העולם, ואין שום מיצה להינצל מיד שרות המתחדשות יום יום. מה מאוד שיתחזק במידת החסד? כדי שעל ידי זה יתעורר מידת החסד העליונה, ויקוים עליו מה שכתוב בהושע. ורשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד רחמים. ואמרו חז"ל, שאומר הקדוש ברוך הוא, מה אלו שהם בעצמם צריכים לחסד, עושים חסד אלו עם אלו, אני שאני מלא חסד ורחמים, על אחת כמה וכמה שצריך לגמול חסד עם בריאותיי. רבותיי, כל אחד, עוד מעשה חסד, עוד עזרה לזולת, לראות את השני, תחשוב שאתה אני, אתה רואה אותו מסכן, תהיה במסכנות איתו ביחד, תראה איתו בצרה. אם הוא ינויכי בצורו, אם כך נעשה, הקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. חי תמיד.